טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרשת בו נפגשים עם הנושא המרכזי שהוא יציאת מצרים. וחז"ל כידוע אמרו שכגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה. זאת אומרת, הרבה עקרונות שהיו בגאולה ראשונה נלמדים גם לגאולה האחרונה שלנו. אז אני רוצה היום לגעת בעיקרון יסודי מאוד, שכולנו מכירים את הביטוי שאנחנו מתבטאים כדי לבטא את העיקרון הזה, והוא התחלת דגאולה. מה המקור לביטוי הזה והמשמעות של הביטוי הזה, התחלת דגאולה? נושא חשוב מאוד מצד עצמו, ואנחנו נלמד איזו פסקה קצרה בגרא, פה במקור מספר 2, יצא קצת קטן כי לא נכנס יותר בדף, מצד הרוחב של הדברים, וננסה להשלים את הדברים קצת מדברי הרב קוק והרב ציודה ככל שנספיק. במה דברים אמורים? מצאנו בתורה וגם בפרשה שלנו, מצאנו לכאורה פסוקים סותרים, מתי היה הזמן שבו יצאנו ממצרים. יש מקומות שכתוב שעם ישראל יצא ממצרים בחצות לילה. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון אחרי מכת בכורות, קומו צאו, אז לכאורה יצאנו ממצרים. למשל, פסוק אחד במקור אחד אצלנו בגמרא במסכת ברכות, מקור אחד בדף, דף ת' עמוד א', המקור הזה מופיע בדברים פרק ת' ז', הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. אם כן, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. זה, ויש עוד מקורות אחרים. זאת אפשרות אחת, שיציאת מצרים בפועל הייתה לכאורה בלילה. מצד שני, מצאנו מקורות אחרים, פסוקים אחרים, ששם כתוב שיציאת מצרים הייתה דווקא ביום. למשל, אם אנחנו כבר בגמרא במקור אחד, אז הגמרא מביאה פסוק בספר במדבר, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. כן, ממחרת הפסח. ואצלנו בפרשה שלנו, יש פסוק שאומר את זה במפורש, פרק י"ב, פסוק י"ז, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. בעצם היום הזה, בעיצומו של יום. כן, בעיצומו של יום יצאנו ממצרים. וגם, למשל, בפרק י"ב, פסוק למד זין, ויסו בני ישראל מרעמסי סוכותה כ-600,000 רגלי, לא כתוב מתי זה היה, אבל כן כתוב בפסוק מ"א, ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. ואז פסוק לכאורה שמהפך את הכל, ליל שימורים הוא להשם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל דורותם. אז הגמרא באמת מתלבדת בשאלה הזאת, ומעניין למה היא בוחרת דווקא את הפסוקים שהיא מביאה. בכל אופן, מתי הייתה יציאת מצרים? האם יציאת מצרים הייתה בלילה או ביום? המסקנה של הגמרא, אומרת הגמרא כך, אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, או גרסה מי בערב. וכשיצאו, לא יצאו אלא ביום. מה אנחנו יודעים בערב? שנאמר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וביום, מחרת הפסח, יצאו מישראל ביד רמה. אבל כאן צריך לשים לב שרבי אבא מחלק את הגאולות שלנו לשתיים, יש, נקרא זה לילה ויום, והביטוי שרבי אבא משתמש שונה מהלילה ליום. ללילה קורא רבי אבא גאולה. הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים, לא נגאלו אלא בערב. אם כן, הערב נקרא גאולה, גאולת הערב. אבל היציאה הייתה ביום. אם כן, יש גאולה, כשיצאו, לא יצאו אלא ביום. אם כן, רבי אבא מחלק בין גאולה ליציאה. גאולת הערב ויציאת היום. הווה יציאת היום. מה זה אומר? אני מדלג רגע לסוף הגמרא. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, שורה רביעית מהסוף, תניא נמי אחי, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה, וכי בלילה יצאו ולא יצאו ביום שנאמר מחרת הפסח יצאו מישראל ביד רמה, אלא מלמד, וזה אחד המקורות לביטוי התחלת הגאולה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. גמרא. אם כן, אנחנו רואים פשט הפסוקים ופשט הגמרא כהסבר הפסוקים, שבאמת גאולת ישראל, הגאולה הראשונה וכגאולה הראשונה ככה אחרונה, מחולקת לשני חלקים. חלק אחד שהופיע בלילה והוא נקרא גאולה, גאולת הערב, וחלק שני שנקרא יציאה שהוא היה ביום והוא נקרא יציאת היום, ועל הגאולת הערב אומרת הגמרא, התחילה להם גאולה מבערב, התחלת די גאולה. מה? קודם כל בלוח הזמנים, הערב קודם להיום. גאולת הערב הייתה בחצות לילה, כשפרעה אמר קומו צאו, במכת בכורות. היציאה בפועל הייתה ביום. האם ביום הכוונה בהנץ החמה או בעיצומו של יום, באמצע היום, בחצות היום? בסדר, אבל ודאי שלפי מסקנת הגמרא, הערב הוא גאולה והיום הוא יציאה, והביטוי גאולה הוא בא לידי ביטוי דווקא ביחס לערב, עד כדי כך שזה נקרא התחלת דגאולה. התחילה להם גאולה מבערב. אז אנחנו רוצים קצת לברר את הביטוי שהוא כל כך חשוב לדור שלנו, להבין באיזה תקופה אנחנו חיים. מה זה התחלת הזאת, שעליה אנחנו מדברים כל הזמן? אז הגרא, במקור מספר 2, אומר את מה שיפורט עוד מעט בדברי הרב קוק. כנראה הרב קוק לקח את זה גם מהגרא, אני מתאר לעצמי. הגרא כאן אומר בקיצור, ואנחנו ננסה יותר להגדיר את הדברים, מה הגרא התכוון. אומר הגרא, על הפסוק כי בעצם היום הזה. זה הפסוק שמופיע בפרשה שלנו, אם כן בפרשה שלנו מדובר על היום. בעצם היום הזה הוצאתי צבאותיכם מארץ מצרים. אומר הגרא, אבל הרי אני יודע את הגמרא במסכת ברכות וכו', ופסוקים נוספים. אומר הגרא, שתי גאולות היו ביציאת מצרים. אחד בלילה, והוא התחלת דגאולה. מה המקור? הגמרא. אז אחד בלילה והוא התחלת דגאולה, שאמר משה לפרעה בלילה, אם תרצה לפתור מיד מן המכות, כלומר להיפטר מהמכה, ממכת בכורות, אמור להם בני חורין אתם. שימו לב, לא כתוב שמשה אמר לו, תגיד להם תלכו עכשיו ממצרים לארץ כנען. רק תגיד להם שהם בני חורין. בעצם האמירה שפרעה אומר לישראל, אתם בני חורין, זה נקרא לפי הגרא התחלת דגאולה. תכף נראה מה המשמעות של זה. אז אם אתה רוצה לפתור את עצמך מהמשך מכת בכורות, תאמר להם, עכשיו בחצות לילה, אתם בני חורין. וזה לפי הגרא נקרא, התחלת דגאולה. הלאה. ולמחרת, בעצם היום, כמו שראינו בפסוקים, יצאו ממצרים ביד רמה. אומר הגרא, מוסיף עוד טיפה, ועל גאולת לילה היה פדיון של ישראל ממכת בכורות. אנחנו הובדלנו והופרשנו ונפדנו מהמכה הזאת. כל בכורים הרקת של המצרים ובכורך גאלת, אוכל ישראל גאלת. וגאולה של יום הוא ביד רמה בחוזקה. תכף נראה מה זה ביד רמה, מה זה בעצם היום הזה, מה זה ביד רמה. לכך אמר, גם אנחנו נוהגים להגיד בתפילה, או על פי הפסוקים, המוציא אתכם ממצרים, מתי הייתה היציאה, והוא ביום, וזהו המוציא בעל כורחם, אבל מתי פדה אותנו ממכת בכורות ופדה אותנו מפרעה והמצרים בכלל, בזה שפרעה אמר לנו, קום הוציאו אתם בני חורין, זה כבר היה בלילה. והפודחה מבית עבדים הוא גאולת לילה שנתנו פדיון. אם כן, הפדיון היה בלילה, אצלנו בגמרא זה נקרא גאולה, והיציאה הייתה ביום. רק עוד טיפה רגע. וזה נאמר בישעיהו, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, אם כן יש פדות ויש הצלה. מה ההבדל? ידי מפדות הוא גאולה שעל ידי פדיון, שזה הלילה, כמו במרדכי שניתן המן תחתיו. אז זה שמרדכי השתלט על המן זה נכון, אבל עדיין לא הופיע הגאולה בשלמותה. רק הוא קיבל את הבת, המן, בסדר. אבל עוד כמה חודשים, עוד כמעט שנה, כאן הולך להיות הפתרון הסופי של המן, למרות שהוא כבר על העץ. אז הפדיון זה עצם שמרדכי ניתן המן תחתיו. או בהקשר הזה עצם זה שפרעה אמר לנו, אתם בני חורין. ובמצרים נתנו בכוריהם תחת בכורי ישראל. לכך אמר לשון פדיון. אבל, והצד השני, ואם אין בי כוח להציל, זה כביכול כבר הוא שואל, הוא גאולה בלי פדיון. הוא ביד חזקה. כבר פה אנחנו כבר לא צריכים את פרעה, פה זה כבר ביד חזקה של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז אני רוצה להתמקד רק בנקודה המרכזית הזאת. מה המשמעות שגאולת ישראל אז והיום נחלקת לשני חלקים? והגאולה הזאת מוגדרת על פי הגמרא גאולה ויציאה. הגאולה היא בלילה והיציאה היא ביום. והגאולה הזאת נקראת גאולה מעצם זה שמתחילה הגאולה גם אם לא הסתיימה. כלומר, נתינת התוקף, הערך, החשיבות, המשמעות, להתחלת עד הגאולה. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה קצת יותר חריפה. אנחנו חיים בדור שהכל נמדד במבחן התוצאה. מה שאתה לא יכול לצלם בוואטסאפ ולשלוח לחבר'ה לא קיים. תגידו, לפי הגמרא הזאת, לפי הגרא. אם עם ישראל, או אני אגיד ככה, אם היה בא כתב של ערוץ 2, צלם, לצלם את יציאת מצרים בחצות לילה, ליל תדבר, הוא היה רואה משהו? לא. עם ישראל עדיין באוהל. עוד לא יצאו. הבטיחו לנו אקשן, הבטיחו לנו יציאת מצרים, אין כאן יציאת מצרים. נכון, תבוא 12 שעות, נגיד בחצות יום, עצם היום הזה, עיצומו של יום, אז תוכל לצלם יציאה בפועל. ואף על פי שמה שאמרתי, זה מה שהיה, כלומר, אי אפשר היה לצלם את יציאת מצרים בלילה, כי היא עוד לא קרתה בפועל, עיקר הגאולה, יסוד הגאולה, שורש הגאולה, מתחיל במה שאי אפשר לצלם, בלילה. וזה שפרעה אומר לנו, אתם בני חורין, נבדנו משעבודו. תכף נראה ביחס למה. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה עקרוני מאוד, ותכף נראה למה, שיופיעו שני ממדים בגאולה, ועיקר הממד של הגאולה, ולכן הוא נקרא גם התחלת לגאולה, זה כבר בלילה. שעדיין אין כאן שום דבר במבחן התוצאה בפועל. אבל יש כאן כנראה איזה משהו מאוד פנימי, שהוא הרבה למעלה, הרבה יותר עליון, הרבה יותר יסודי, מאשר היכולת להופיע את זה בחוץ. אז זה הנושא שאנחנו רוצים לברר היום. כדי להבין את דברי הגר"א קצת יותר טוב, אז הרב קוק מפרט לנו את ההסבר על פי הגמרא בברכות, ומכאן אנחנו מגיעים להגדרה למושג התחלת הגאולה, ואולי עוד איזה הערה שצריך להעיר לפני שנכנסים לסוגיה. אם העיקר זה התוצאה, כלומר הפעולה המעשית, כלומר שאפשר לצלם בתמונה ולשלוח וידאו, אז למה אנחנו עושים ליל הסדר? היינו צריכים לעשות יום הסדר. או בנצח חמה או באמצע היום, היינו צריכים לשבת ולחגוג את יציאת מצרים. כי יציאת מצרים הייתה ביום, בפועל. אז למה אנחנו עושים את ליל הסדר בלילה? היינו צריכים לעשות יום הסדר. אז יש כאן הרבה שאלות. א', למה הגאולה נחלקה לשני חלקים? גאולת לילה, גאולת יום. מה ההבדל בין שתי הגאולות האלה? ב', מדוע הלילה נקרא גאולה והיום נקרא יציאה? ג', מה המשמעות של הביטוי התחלת הגאולה? ד', אז למה היום אנחנו באמת מתייחסים בעיקר ללילה ולא ליום, לגאולה ולא ליציאה? הרי לכאורה, אם הכל תלוי במבחן התוצאה, אין עדיין תוצאה בלילה. אלא כנראה שצריך להפך את המחשבה, והכל תלוי בלילה. הכל תלוי בגאולה, הכל תלוי בהתחלת, הכל לא תלוי במבחן התוצאה, אלא במשהו הרבה יותר פנימי, שהוא יוביל מתוכו את התוצאה. זה נכון. טוב, אז בואו נתחיל. אומר הרב במקור מספר 3. אמר רבי אבא, הכל מודים, כשנגלו ישראל יצאנו נגלו אלה בערב, כשיצאו לא יצאו אלה ביום, זאת הגמרא שלנו במקור 1, מסכת ברכות, דף ת'. אומר הרב, הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. יש שני ממדים בגאולה של עם, גם בגאולה של אדם באופן אישי, אבל ודאי בגאולה של עם. כשאדם או עם יוצאים מעבדות לחירות, יש כאן שני ממדים של יציאה מעבדות לחירות. הממד הראשון, והוא הממד העיקרי, האחד, הוא החופש שירגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. הממד הראשון של יציאה מעבדות לחירות זה מה קורה אצלך בנפש, מה קורה בפנים. לא מה אפשר לצלם בחוץ ולשלוח לחברים. האם אתה בנפש שלך יצאת מגדר עבד לגדר בן חורין? האם אתה חירותי במחשבות, חירותי בנפש, חירותי בשאיפות? האם אתה מרגיש בנפשך התרוממות? את מה שאתה מרגיש בנפש, כפרט או ככלל, זה בלתי ניתן לצילום, את זה אי אפשר לתעד. זה פנימי מאוד. אבל כל אחד מאיתנו יודע שיכול להיות אדם שכלפי חוץ הוא חי בחירות מוחלטת, הוא לא בבית הסוהר, הוא מסתובב ברחובות, אבל הוא עבד. הוא עבד לכל מיני יצרים, הוא עבד לכל מיני השפעות חברתיות, אין לו עצמיות, הוא לא בן חורין. עבד לצפצוף של הוואטסאפ, הוא עבד להרבה דברים. אז יכולים להיות הרבה מאוד אנשים שכלפי חוץ הם בני חורין, אבל הם בעצם עבדים. וכן להפך, יכולים להיות הרבה אנשים שהם כלפי חוץ עבדים, כלואים בבית הסוהר, אבל יש להם נפש חירותית, יש להם מחשבה בת חורין. יש להם עולם פנימי שלם, שהוא עולם של בן חורין. אז זה לא תלוי במציאות החיצונית, זה תלוי קודם כל מה קורה פנימה, מה קורה בעומק האישיות. אז אומר הרב, הממד הראשון, היציאה או הגאולה מעבדות לחירות, דבר ראשון, זה מה קורה פנימה, מה קורה בנפש. החופש הפנימי שירגיש התרוממות, שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. הדבר השני, הוא שאותו עבד, אם זה פרט או כלל, יחיד או ציבור, שיצא עכשיו לחירות, יכול לבטא בפועל את החירות הזאת. הוא מבטא בפועל, הנה הוא פועל בעולם, הוא עושה וכו'. השני, הוא הפעולה הנגלית בעולם. ביותו עם חופשי, חי ופועל. אומר הרב, זה נכון לכל אדם ולכל עם. בעם ישראל עוד יותר, יותר משאר העמים. כי בעם ישראל, החופש הפנימי, השלב הראשון של הגאולה, שהוא נקרא גאולה, זה לא סתם חופש פנימי פסיכולוגי, אני בן חורין ואני לא עבד מבחינת התחושה הפסיכולוגית שלי. אלא בזה שאני בן חורין אז אני יכול לקבל אלוקות עליי. אני לא בן חורין לתרבויות אחרות. ובישראל עוד יתר סט לשני אלה. כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם. במה? בקדושת המידות, בתורה ומצוותיה וחוכמתה. אז אם כל אדם וכל עם, החופש הפנימי זה, הייתי אומר ברמת הנפש או ברמת הפסיכולוגיה, בעם ישראל זה החופש האלוקי. ב', וגם החופש הגלוי החיצוני, אצל כל עם זה מה שהוא פועל בעולם. אצל עם ישראל זה לתקן את העולם, להביא את העולם לגאולתו. והחופש הגלוי החיצוני הוא עומד בישראל להיות לאור גויים. תראו איזה יופי. על כן נחלקו הגאולות לשני חלקים. אולי צריך לשאול עוד שאלה. תגידו, על מה אנחנו חוגגים בעצם את יציאת מצרים? אם חזרנו והשתעבדנו במהלך הדורות. בואו נקסים, נחריף את השאלה. אחינו בשרנו שלו על המוקד בשואה. בליל הסדר ישבו בגטו. רגע לפני שלו על המוקד. ואמרו, הלילה הזה אנחנו בני חורין. באמת בני חורין? עוד מעט תהפכו לאפר ואבק, איזה בני חורין. אז אנחנו חוגגים בכלל את יציאת מצרים. יצאנו לחירות וחזרנו והשתעבדנו. נו, אז מה? אומר הרב, לא. פעם אחת בהיסטוריה, והפעם הזאת הספיקה לכל הדורות כולם, יצאנו לחירות עצמית אלוקית. כך מזוי הרב חרלאפ את הפסוק, ויוציאנו משם לחירות עולם. חירות עולם, עולמי, עולמי בזמן, עולמי במהות. שואל הרב חרלאפ, הרגע, הרי לא יצאנו לחירות עולם, חזרנו והשתעבדנו. ברמת העצמיות האלוקית, לעולם אף עם לא יוכל לשבט אותנו, כולל לא באושוויץ. החירות הפנימית שלנו יצאה אל הפועל, התחילה להופיע כשפרו אמר לנו קומו צאו. כשנפדנו משעבוד פרו, וזה היה פעם הראשונה שעם ישראל הוא עצמאי לעצמו, כי ההיריון שבו היינו, הרחם שבו היינו בתקופת ההיריון זה עם המצרים, וחדר לידה זה יציאת מצרים. זה פעם ראשונה שעם ישראל כעם בהיסטוריה, הוא חירותי לאלוקיו. השעבוד הזה, השעבוד שבו לא יכלנו לגלות האלוקי שבנו, זה לא יחזור יותר. זה פעם אחת בהיסטוריה, חצות לילה, ליל תדבב, זה נקרא גאולה. גאולה זה החופש הפנימי האלוקי שהופיע בישראל. מה קורה בביטוי בפועל? פה צריך לפעול על העולם, פה זה צריך להיות באמצע היום, שכולם יראו, שאנחנו פועלים, שאפשר לצלם. נכון. לכן, על כן נחלקו הגאולות לשני חלקים. מה שאפשר לחזור ולשעבד אותנו במהלך הגלויות הבאות, אחרי גלות מצרים, זה את הצד של הפעולה בעולם, את הצד הנגלה, את הצד של הפעילות המעשית, אבל את החופש הפנימי, זה יותר אי אפשר לשעבד לעולם. לכן הגאולות, אני כבר קורא בפנים, לכן הגאולות היו חייבות, או הגאולה הראשונה הייתה חייבת לחלק לשתי גאולות. החופש הפנימי, פעם אחת במשך כל ההיסטוריה, היא משמעות לכל הדורות. וזה לא נחזור להיות משועבדים יותר. החופש החיצוני, הביטוי במציאות המעשית, פה באמת יהיו מצבים היסטוריים שבהם נחזור ונשתעבד. רק נקרא רגע את זה בפנים. על כן החלקו הגאולות לשני חלקים. כשנגלו ישראל ממצרים, הגאולה הפנימית הייתה מבערב. שעל זה אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם. כי אם ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית, זה לא, פה זה לא רק הרגשה טובה, אלא זה השייכות אל הממד האלוקי החירותי. וכשיצאו בשלב השני, וכשיצאו לא יצאו, אלא ביום, ביד רמה גלוי לכל יושבי תבל, כי היציאה היא בעצם באמת לצאת לאור, להוציא מהכוח אל הפועל באופן מעשי את הדברים. כשיצאו לא יצאו לה ביום, ביד רמה גלוי לכל יושבי תבל, להורות על פעולתם הגלויה בעולם, להשכיל להטיב לכל ברואי בצלם, להעיר באור השם. על כן אומר הרב נפלא מאוד, מה שנאמר הוציא אחר השם לא יחם ממצרים לילה, והגמרא קוראת לזה גאולה, מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב. אז רבותיי, אז מה זה הביטוי הזה, התחלת דה גאולה, מה המשמעות שלו? התחלת דה גאולה זה החופש הפנימי, הרוחני העליון, עוד לפני ההופעות המעשיות. תכף נראה ברב ציודה הגדרות מאוד מעשיות לדבר הזה. החופש הפנימי הזה, נראה ברב ציודה עוד מעט, זה עצם היכולת להילחם בכלל. כמו שאומרת הגמרא בבבא מציעא. עצם הביטחון והעוז להכריז על הקמת מדינה כשאתה יודע מה יקרה עוד שעה. זה העוז הפנימי, זה החופש הפנימי. זה התחלת הגאולה. התחלת הגאולה זה לא כרונולוגי. התחלנו בזמן מסוים ועוד לא סיימנו כי יש עוד מלחמות. התחלת הגאולה זה המהות של הגאולה. זה החופש הפנימי שאפשר לנו, אומר רב ציודה תכף בארבע נקרא, אפשר גם למנהיגינו הפוליטיים וגם לחיילינו הלוחמים, אפשר את ההופעה של החופש הפנימי הזה, של הביטחון והעוז, להכריז על המדינה ולהילחם בעקבות ההכרזה הזאת. עוד לפני התוצאות של המלחמה, שעוד לא סיימנו אותה כמובן. זה פנימי מאוד. איך עם קם אחרי 2000 שנות חורבן של בית קברות, של גלות, ומסוגל להיות עם כזה ביטחון עצמי, ביטחון אלוקי, להכריז ולהיות מוכן להילחם. ואחר כך גם לנצח. אבל נצח זה התוצאה כבר. זה התחלת הגאולה. התחלת הגאולה זה מה קורה אצלך בנפש, מה קורה לאומה הזאת בנפש. העוז והגבורה, בלשון תוספות על בבא מציע, גבורה ודעת להילחם. מה היו התוצאות? זה לצאת לאור, זה שלב ב'. לכן רבי אבא מדייק, התחיל עליהם גאולה מבערב. הגדרת המושג גאולה זה החופש הפנימי. העצמיות האלוקית. העצמיות האלוקית שמסוגלת להתגלות כבר במדרגה לאומית. נכון. ההופעה בפועל, במציאות, זה נקרא יציאה, יציאה לאור. הוצאה מהכוח אל הפועל. לכן על כן מה שנאמר, הוציאך השם אלוהיך מצרים לילה, מלמד שהתחיל עליהם גאולה מבערב, שרק התחלה נקראת גאולת הערב. אז ברור שצריך להמשיך את ההתחלה הזאת. אבל זה היסוד שממנו הכל, שבו הכל תלוי. שרק התחלה נקראת גאולת הערב לערך התכלית הנשגב של גמר הגאולה ביד רמה, וברור שאנחנו צריכים להשלים את הגאולה. אנחנו לא מסתפקים רק בחופש הפנימי. צריך להופיע אותו במציאות המעשית בפועל על כל הממדים שבו. ברור. אבל מאיפה הכל מתחיל? אמנם נחלקו הגאולות לשתיים. גאולת הערב וגאולת היום. מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתאבד. אבל מה היה חזור ולהשתאבד? הגוף הישראלי, לא הנשמה הישראלית. הלאומיות יכולה להתבטל, אבל לא האלוקיות הפנימית שבישראל, שהיא שורש הלאומיות הזאת, זה לא יתבטל. הורה שלא יבוא עליהם השיעבוד כי אם להפסיק פעולתם, אז אולתם. באמת יהיו דורות שלא, באמת לא נוכל להשפיע את השפעתנו הגלויה בעולם. כי לא נהיה ביחד, נהיה מפוזרים בגלויות, ולא נהיה בארצנו, ונהיה מפוזרים בין הארצות, ולא נהיה במדינתנו, נהיה משועבדים לעמים. נכון? השלב ב' באמת יהיו תקופות שלא נוכל להופיע אותו. ועל זה חזר השיעבוד. אז על מה אנחנו חוגים את, 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 את ליל הסדר? על גאולת מצרים, לא על יציאת מצרים. על התחיל עליהם גאולה מבערב, על החופש הפנימי, על הגבורה האלוקית, הלאומית שלנו, שזה לא יילקח מאיתנו לעולם, וזה ברוך השם מתעורר בדור האחרון שלנו. הורה שלא יבוא עליהם השיעבוד כי אם להפסיק פעולתם הזולתם, אבל רוממות נפשם ויתרונם העצמי, שזכו בה בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד, ולא יעשו מהם כלי בני ישראל עבדים. על כן אומר הרב נפלא, חובת סיפור יציאת מצרים העיקרי הוא בלילה ולא ביום, ליל הסדר ולא יום הסדר. להורות על תוקף ערך גאולת הערב, והכתוב דייק, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. כן, בבקשה. זה עוד נושא. למה נוצחים 40 שנה בפער הזה עד שנגיע לארץ? זה עוד נושא בפני עצמו, לא נפתח את זה כרגע. עכשיו תראו רבותיי דברי הרב ציודה, וכאן עכשיו אי אפשר להיכנס ליום העצמאות ולהבין בכלל את התקופה שלנו בלי להכיר את מה שכתוב פה על פי מה שאמרנו עכשיו. כולם שואלים על מה אנחנו חוגים את יום העצמאות. הרי לא סיימנו את המלחמות, יש עוד הרבה בעיות וכו'. אומר הרב ציודה, אנחנו חוגים את יום העצמאות על עצם הכוח הפנימי שלנו, א', להכריז פוליטית שקמה ותהי עם מדינת ישראל, וב', לצאת למלחמה בעקבות זה. גם אם בפועל לא סיימנו את המלאכה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הרענו השם, לנתיבות ישראל זה מופיע, הלא הוא עניינו של היום הזה, יום העצמאות. הכרזת ההחלטה, כי קמה ותהי מדינת ישראל, כי התחילה קמה וגם ניצבה, הנה התחילה, כן, התחלה, התחלת. קמה וגם ניצבה העצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו ומורשת נחלתנו. עכשיו שימו לב, היום דקגרים, זה היום גרם. מה קרה ביום הזה? אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה. עצם הגבורה ועצם האומץ ועצם עוז הרוח. עוד לפני התוצאות המעשיות. עצם זה שבכלל בן גוריון היה לו את העוז להכריז, כשהוא ידע מה תהיה התוצאה של ההכרזה הזאת. והיה לנו בכלל את העוז להילחם, וידענו לאיזה סיכונים אנחנו נכנסים. מאיפה זה בא? כתוב אנחנו הראה אלינו רוח ממרום על זה. עורר אצלנו את הכוח הזה. אז אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותנו, הפוליטיקאים, בן גוריון, אשר נתכנסו ביום ABR בבית המזכירות בתל אביב, הודיעו על מרחבי העולם כולו ממשלותיו, כי קמה מדינת ישראל ואלה סבו וקיבלו אותם העמים ברצון ובחיוב וכגל של אגוזים, המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים, אז הגודל, אומץ הגבורה ועוז הרוח של אנשי הציבוריות הפוליטית, נקרא לזה בן גוריון ואותם החברים שהתכנסו באותו יום, אחד הוא, זה דבר אחד, עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי צבאותינו קדושנו. העוז הפוליטי והעוז הצבאי, זה אותו עוז. ומאיפה זה נובע? אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה ואותו בתפארה. הקדוש ברוך הוא עזר אותנו בגבורה באותו ערב, באותו יום. אומץ הגבורה הזה במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח, אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו וקורא דורותינו, כמו שאמרנו, הערה אלינו הקב"ה רוח ממרום, הוא הנה הוא יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות אשר בהתגלותו זאת עלינו בהגיעו אותנו לזמננו זה ולקיומנו זה. זה נס הניסים, פלא הפלאות. זה היסוד, זה השורש. עצם ההתעוררות של הגבורה הישראלית, שכרגע הופיעה בשלב המעמד הפוליטי והצבאי, אבל המקור שלה הוא מקור אלוהי. מה שלא היה 2000 שנה. אותה גבורה, גם לא ברמה הפנימית וגם ברמה המעשית. הרב צביודה כאן מזכיר גמרא בבבא מציע. סוגיה קצת מורכבת, היה איזה בעל עדר, והוא נתן את העדר לשומר. והשומר הזה נעלם מלשמור על העדר, הלך לקיוסק, ובאו זאבים, זאב והארי, וטרפו את הכבשים. בא בעל העדר לשומר, אומר, איפה היית? אומר לו השומר, מה אתה רוצה? גם אם הייתי שם, לא הייתי יכול להתגבר על הזאב ועל הארי. אני חלש ביחס לזאב והארי. אומר בעל העדר, אומר תוספות, במקום? לא. אם אתה היית בזמן אמת שם כשהיה בא זאב והארי, יכול להיות שהיית מתמלא בעוז וגבורה להילחם. בלשון תוספות זה, הדברי הגמרא במציע קובב, כי הצלת רואה את הצון מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתור נס, כמו גם השנואר בדוד שיקה את הארי ואת הדוב להצלת צונו ביום השלג. מבואר בתוספות שם, שמהו החידוש הגדול שם? שבעל הבית, בעל העדר, יכול להגיד לשומר, ברוח הגבורה והדעת ללחם, היית יכול לקבל כוחות מיוחדים כשהיית רואה בפועל אם היית שם בשטח את הזאב ואת האריה, והיית מתגבר על הזאב והאריה. אז הכל מתחיל ממה? לא מה התגברות בפועל, מרוח הגבורה והדעת ללחם. מה שייכות הפנימית אל העוז הזה. יוצא לפי זה רבותי היקרים, שבפרשה שאנחנו פוגשים את יציאת מצרים, ויציאת מצרים כמו שאמרנו כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, אחד היסודות שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת, זה שגאולת ישראל יש שני חלקים. והכל מתחיל מגאולת הערב. וגאולת הערב זה החופש הפנימי. החופש הפנימי, כלומר השייכות אל התוכן האלוקי העליון האינסופי, שיכול להתלבש בעוז לאומי. מה היו ההשלכות של זה? וודאי שאנחנו צריכים להשלים בפועל, גם לפעול בעולם, להביא את העולם מתיקונו, ברור. אבל זה תוצאה ותולדה של העוז הפנימי. לכן גם בדור שלנו, כשאנחנו משתמשים בביטוי, התחלת דגאולה, התחלת דגאולה, זה לא איזה ביטוי ריק. התחלת דגאולה, זה הביטוי של הגאולה. זה יסוד הגאולה, זה שורש הכל, זה שורש ויסוד נס הניסים ופלא הפלאות. זה הכל תלוי בזה. טוב, שנזכה בעזרת השם, א', להתחמש בחוזק הזה של התחלת דגאולה, ובעזרת השם גם להמשיך אותה עד הופעתה בשלמות בעזרת השם. יישר כוח, ברוכים תהיו.